אנחנו הולכים עכשיו לצלול לסוגיה הקשה ביותר בפרשת בראשית כמובן, והיא החטא בגן עדן. מה זה עץ הדעת טוב ורע? אז ראשית, די לומר עץ הדעת. עץ הדעת טוב ורע, זה השם. זה לא עץ החיים ועץ הדעת, זה עץ החיים ועץ הדעת טוב ורע. ונכתבו על זה הרבה דברים, ואם אתם תחפשו תמצאו. אני רוצה להצביע על הכיוון שנראה לי בשנים האחרונות יותר ויותר הולם גם את פשט המקראות וגם את העומק שלהם. יש כאן בעיה חמורה בפסוקים האלה, וזה גם כתב הרמב״ם וגם הרמב״ם. הרמב״ם פירש פירוש דחוק מאוד בגלל זה, והרמב״ם פירש עשה חצי דרך. לכאורה הנחש אמר דברים נכונים, כי יודע אלוהים כי ביום חולכם ממנו ונפקחו עיניכם ואיתם כאלוהים יודעי טוב ורע. למה לומר ככה? כי כתוב בסוף, ויאמר השם אלוהים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. שומו שמיים, אם הנחש אמר דברים נכונים, מה אנחנו עושים? לאן אנחנו באים? רואים את הבעיה? אז הרמב״ם פירש, אין האדם היה כאחד ממנו, כאחד מאיתנו. ואת זה אפשר להמשיך לכמה כיוונים, לא ממנו הוא, אלא ממנו אנחנו. זאת אומרת שהוא ירד ממעלתו בגדול. ובואו נאמר שזה דחוק. הרמב"ן אמר שהנחש חצי צדק, כי אם האדם יאכל מעץ הדעת כדי לעשות את הטוב ולא את הרע, אז יהיה כאלוהים, אבל אם הוא יעשה את הרע אז אוי ואבוי. וגם זה פתרון, לא פתרון שלם. הכיוון שאני אציג לפניכם, מצאתי אותו מעצמי, אבל גיליתי אותו אחר כך בגמרא. אז יש פה שני שלבים מרתקים. נתחיל בדבר עצמו. אחת הדעות שבמדרש ובגמרא, מה היה עץ הדעת טוב ורע? עץ הדעת חיטה היה? החיטה היא צמח התרבות היחיד שבוית אחרי החלאות בטבע. שתי החלאות בטבע. אני לא עובר עכשיו את המסלול להסביר את ההחלאות, מה קרה בדיוק במסלול ביות החיטה. בטבע הדבר היא פרי של החלאה פעמיים. יספיק לכם בינתיים שלשעורה יש 14 כרומוזומים ולחיטה יש 42. זאת אומרת שהיה פה פעמיים החלאה. מה שהפך את חיטת הבר שתורבתה לצמח שעולם ומלואו ניזון ממנו. אין מה להשוות חיטה לסעורה מבחינת היבולים, העושר, האפשרויות. החיטה שעברה שני שלבי החלאה היא הדבר המשובח ביותר בשולחן המזון האנושי. ואם דיברנו על אדם בגן העדן שקרא שמות, לכל הבהמה ולחיית השדה, הפך בעלי חיים לבהמות על ידי אפיון התכונות, ומה אפשר לגדל, איך אפשר לגדל חמור בית וסוס מבוית ובקר וצון וכן הלאה, ומה אפשר להפיק מכל אלה, ומה, איזה בעל חיים מזדווג עם נקבתו ומה הוא מוליד וכן הלאה וכן הלאה. אז אותו הדבר הוא קרא שמות גם לצמחים, וכמו שהוא הבין שאי אפשר, כן? אנחנו במבט לאחור מסתכלים ואומרים אי אפשר לביית צבי ואייל, כן אפשר לביית בקר וצון. זה מה שקרה, בקר וצון הפכו להיות בעלי חיים מבויתים, וצבי ואייל נשארו בעלי חיים בטבע. והמומחים לנושא מונים שורה של מגבלות שאפילו אחת מספיקה כדי למנוע ביוץ. כך גם בצמחים, אי אפשר לביית אלון ולא אלה, אבל אפשר וביתו זית. למה? שוב, אני לא נכנס עכשיו לכל השיעור המדעי המפורט, מספיקה לנו המסקנה הזאת, מסקנה מרתקת. במעבדות המשוכללות ביותר בעולם המודרני הדברים נבדקו, ואכן הוכח שלא ניתן לביית את אלה שלא בויתו. זאת אומרת, בני האדם שעדיין יש אנשים שקוראים להם פרימיטיביים בגאווה לא מוצדקת, אנחנו ננסים על גבי ענקים ומרגישים את עצמנו, כן, להיות כאלוהים. אבל זה עוד נדבר. מסתכלים מלמעלה למטה וזה לא צודק, זה משפט לא צודק. הקדמונים ידעו לביית את מה שאפשר היה לביית, וזה חלק מקריאת השמות. אז חלק מזה זה גם החיטה. מסתבר שהצמחים הקדומים ביותר שבויתו הם בדיוק שבעת המינים. זה עוצר נשימה, אני חושב. כל מה שהוא לא שבעת המינים בוית יותר מאוחר. ואיפה התרחש הביות הזה? במרחב הגדול של המזרח התיכון, אבל אם נדייק יותר, כשמדייקים יותר, המסקנה היא דרום מזרח טורקיה. כלומר, ההרים של אזור ערערת, ערערת נקרא ככה עד היום, הוא יושב בגבול בין טורקיה לארמניה, הוא ההימלאי למזרח התיכון, מעל 5,000 מטר. הרמות שמתחתיו, מהגוש הערערי הגדול הזה יוצאים הפרת והחידקל ועוד שני נערות, אחד הים השחור, אחד הים הכספי. ברמות שמתחת לערערת התפתחה החיטה והצמחים הנוספים, והביות שלהם הקדום ביותר המוכר לנו, ומשם גם ירדו האנשים אל הבקעה, וימצאו בקעה בארץ שינר וישבו שם. הם ירדו מן ההרים אל הבקעה. ברמות האלה ההרריות של דרום מזרח טורקיה, אנטוליה קראו לזה פעם, מה שגובל בצפון מערב איראן ובצפון מערב עיראק, צפון מזרח סוריה, האזור אתם יודעים, האזור הקורדי. יש עם עתיק באמת שאין לו המדינה עצמאית, כי ארבע מדינות לא נותנות, טורקיה ואיראן ועיראק וסוריה. ארבע מדינות לא מוכנות לתת לקורדים עצמאות, כי כל אחת פירושה דבר שהיא צריכה לוותר על חלק ממנה. אז זה האזור הזה, האזור של קורדיסטן. מוצא החיטה באזור הזה וגם הצמחים האחרים. והנה החיטה עברה אף שתי החלאות בטבע. אם אפשר לייצר חיטה בהחלאות בטבע, מה עוד אפשר לייצר בהחלאות? איזה פירות ואיזה אלו יצורים מופלאים אפשר ליצור מהחלאות? אנחנו במעבדות מודרניות אכן מנסים לייצר כל מיני החלאות כדי לפתור, לעזור, לפתור בעיות כאלה וכאלה, להתגבר על מחלות, לעשות פרי יותר משוכלל מבחינה גנטית, שיהיו לו יתרונות כאלה וכאלה. יש מעבדות. המעבדה העיקרית של בני האדם, גן העדן, בני האדם, המעבדה העיקרית הייתה המיניות. והחלום ליצור משהו יותר משוכלל הוא חלום משותף למדענים בני ימינו ולילדים שרואים סרטים מוזרים. נכון שבסרטים מספרים לנו על כל מיני יצורים שהם חצי אדם וחצי משהו אחר, כל מיני נו, איך קוראים לזה? בסרטים, נו, לא ראיתם? אתם ראיתם? מה?
קוראים לו פגסוס.
פגסוס, אחד מהם. מה?
גיבורי על.
כל מיני גיבורי על. הרי ככה מגדלים אצלנו את הילדים על התרבות המוזרה הזאת. למה לגדל על זה ילדים? זה הרי דמיון פרוע. כי זה חלום של בני האדם. ליצור יצורים עוד יותר משוכללים מבני האדם. והנה זה הפיתוי של הנחש. שאמר לאישה, ממני וממך אפשר ליצור משהו יותר טוב. יותר טוב מנחש, יותר טוב מאדם, משהו משוכלל יותר. והוא לא רוצה לתת לכם את הסוד הזה, שומר את זה לעצמו. בתורה אכן איסור הכלאיים מופיע בתורה בפירוש כמשהו ששייך רק לבורא עולם. לא רק מפני שכתוב בכלאיים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם, תקדש. איסור הכלאיים יש בו משהו של קודש שהופך אותו אסור בהנאה באופן מוחלט. למה להשתמש בפן תקדש ולא בתואבה? אבל עוד יותר מזה, בגדי כהונה ועיריות המשכן, שהם דווקא צמר ופשטים, חלת וארגמן ותולעת שוני ושש מוסדר, דווקא מה שאסור הוא במשכן מותר. לא רק מותר, מצווה. יש אפילו שלוש דרגות, נכון? יש שלוש דרגות. עיריות המשכן ובגדי כהונה הם דווקא שעטנז, מוקדשים לבורא. ציצית, שהיא בגד הכהונה של ממלכת הכהנים, זה שיעור אחר, יש לה תלתחלת כמו בציץ, נכון? ציץ וציצית, ציץ וציצית, אם לא הבנתם, קשור, ציץ של כהן גדול וציצית של כל אחד מישראל, ציצית היא בגד הכהונה שלנו. מותר בה שעטנז, לא חייבים, אבל מותר. סדין בטיטית. ובדרך כלל זה אסור. מה זה אומר? זה אומר שהכלאיים, ההחלאות שמורות לבורא עולם. אל תתעסקו בזה. יש מקומות בודדים שהתורה אומרת, בקודש כן צמר ופשטים. אבל רק בקודש. מכיוון שאני רואה את זה בכלאיים, אני מבין שעצת הנחש לדעת טוב ורע זה עצת הכלאיים. החלאות של אישה ונחש יצרו כל מיני יצורי על. זה החלום המשותף למפיקי סרטים הוליוודיים ולמדענים שיושבים ונעלים מעבדות בכל העולם. מכאן המסקנה שלי שחטא האדם הראשון הוא עניין של כלאיים, וזה מה שאמר השם כדברי הנחש: הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. ועכשיו ההפתעה השנייה היא שמצאתי את זה בגמרא. אמר רבי אלעזר, אדם הראשון הצטבף על הכלאיים, בשבע מצוות, כן? אף על הכלאיים, שנאמר מכל עץ הגן נכון תאכל, וגומר מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זאת אומרת מה? זה איסור הכלאה. ובמקום אחר המחשב נותן לכם את זה הרי בקלות, אתה רק תשימו רבי אלעזר ותקבלו את זה תכף, כי המחשב לא משועבד לאיזה מסכת, זה אחד בסנהדרין אחד ביבמות. אבל אמר רבי אלעזר, זאת הפעם עצם מעצמי מלמד שבא האדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבאה על חווה. זאת אומרת, אדם הראשון, מה לדעתו של רבי אלעזר עשה? בקריאת השמות, בהבנה מה אפשר להפיק מבעלי החיים, מה עוד הוא עשה? חיפש עזר כנגדו, מה? ניסה ניסויים מיניים עם כל בעלי החיים שרק אפשר לעלות על הדעת. בנו של עולם, רבי אלעזר, עד כדי כך אתה רואה, התורה לא אמרה דבר כל נועז, ואתה, מאיפה אתה לוקח? כן, הרי זה תיאור מזעזע. אני מוכן להיות רגיש יותר כלפי האדם הראשון ומסויג קצת יותר, ולומר שיש דברים שאפשר לדעת מה קורה מהם בלי לנסות אותם. אתה לא מוכרח לנסות סמים כדי לדעת מה זה עושה. לא מוכרחים כל דבר לטעום. אפשר לדעת. יש דרכים לדעת מה יקרה גם בלי לנסות כל דבר. והאדם הראשון היה פיקח מספיק כדי להבין כל מיני דברים, מה יכול לצאת ומה לא. רק להתבונן בזיווגים שבטבע, אפשר ללמוד מזה כל כך הרבה. לא מוכרחים לנסות כל דבר. אבל רבי אלעזר הולך עד הסוף. אומר, זאת הפעם. סימן שהוא ניסה הרבה ניסיונות קודם. והמעבדה שלו היא המיניות. אז אם החלאת מינים בטבע אפשרית וקורית, והחלאה בטבע יצרה חיטה, המין המשובח הזה שממנו מפיקים את שפע המזון האנושי, את הדגן המשוכלל ביותר עד היום, וזה קרה, מה אפשר ללמוד מזה? אומר הנחש, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. מה אומר רשי על זה? יוצרי עולמות, כלומר יצורים. לדעת טוב ורע, לפי רבי אלעזר, זה להחליא מינים כדי לנסות ליצור מין יותר משוכלל ויותר משובח. וזה מה שנאסר על אדם הראשון בעת לדעת טוב ורע לא תוכל ממנו. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע. הוא עושה ניסיונות בהחלאה של מינים, והוא עלול למצוא ולהפוך את העולם, את הבריאה, למשהו אחר לגמרי. יש אכן סכנה אוכל זאת. ואתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. אם אני צודק בפירוש, אני כבר, זה כבר רבי אלעזר קדמני, כן, הגמרא כבר, שחטא עץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו זה כלאיים, אז מה זה עץ החיים? ברור מה זה עץ החיים, זה הסוד הגנטי. אנחנו בדיוק פה גם עוסקים בהכלאות, לא, המעבדות שלנו זה לא המיניות, אנחנו לא צריכים כל מיני זיווגים במיניות כדי ליצור יצורים, יש לנו מעבדות, תודה בורא עולם, יש לנו מעבדות, יש שכל ויש מעבדות, אפשר לעשות את זה בחלוק לבן. ובעצם החלוק הלבן והמעבדה זה מעקף של אותה מיניות שהייתה המעבדה העתיקה, וזה מה שמאפשר להגיד טוב. אחד, הרמב״ם לא פסק את רבי אלעזר ולא פסק שבמצוות לבני נוח יש גם כלאיים. בית, זה לא נעשה על ידי תועבה מינית, אז למה שזה יהיה אסור? ואנחנו יוצרי עולמות, יוצרים יצורים, מש כל מיני דברים. באותן המעבדות יושבים גם על הצופן הגנטי, ואחר כך יושבות ועדות אתיקה בכל העולם לדון בשאלה אם צריך להגביל את זה ואיך להגביל את זה, ואיך, מה, איך מונעים שמישהו עם כסף יעשה מה שבא לו כדי ליצור יצורים כמו שנראה לו, למשל לשכפל את עצמו. אנחנו רוצים לפתור בעיות של באמצעות תאים מתאי גזע וכל מיני דברים, לפתור בעיות, לפתור מחלות, להתגבר על כל מיני דברים, אבל בדרך אנחנו עלולים לפתוח פתח הרי אסון, וכל העולם יודע את זה. ועדות אתיקה, משפטנים ומדענים ואנשי מוסר, פילוסופים, אנשי מוסר, יושבים על הכללים למה מותר ומה אסור במעבדות האלה. במקביל, באותן המעבדות, הרי כולם מבינים, כל מי שמבין מבין, שכל מה שניצחנו את המגפות הגדולות זה זמני. החיידקים, המוטציה של החיידקים עובדת מהר יחסית, והם יוצרים יצורים עמידים לאנטיביוטיקות שלנו, ואנחנו במרדף של עוד אנטיביוטיקה ועוד אנטיביוטיקה ועוד אנטיביוטיקה ועוד ועוד רע ועוד, וכולם יודעים שיום אחד זה ייגמר, ועובדים ויושבים באותן המעבדות וחושבים איך למצוא פתרונות ביולוגיים, מה יהיה ביום שהתרופות שלנו לא יועילו עוד. יש אי אלו שנים בינינו, אז אינני יודע אם זה בימי או בימיכם, אבל הסכנה קיימת.
מדברים על 15 שנה.
יש כאלה שמדברים על 15 שנה. יש כאלה. יש כאלה שאומרים יותר, אבל אתה לא, אנחנו לא
יודעים. הוועדה לבריאות עולמית אומרת
15 שנה. כי לוקחת מקדם סכנה. ואנחנו לא יודעים איפה זה יתפרץ. אנחנו גם לא יודעים באיזה צורה. וזה עוד לא אומר את הכל. האנושות היום מסוגלת להשמיד את עצמה. מנשק גרעיני ועד נשק ביולוגי ועד כל מיני דברים. ומצד שני, חולמים על אדם מהונדס מחשב עם שבבים במוח ועל כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אנחנו שם, בדיוק. להיות כאלוהים יודעי טוב ורע. זה מה שבראש המודרני, בדיוק כמו האדם בגן העדן, בדיוק. ממש בדיוק. לשכפל יצורים, ליצור דברים יותר משובחים, ולעמוד מול הסכנות הנוראות ביותר, והכל באותן המעבדות. זאת אומרת, הפירוש העולם את הפסוקים, חטא עץ הדעת טוב ורע, זה כליים. אפשר לעשות את זה טוב, חיטה. אפשר לעשות את זה רע, נשכבי זכור ובהמה וכל מיני דברים כאלה. אפשר לעשות את זה טוב, אפשר לעשות את זה רע. אנחנו לא יודעים מה יצא. הנטייה של האדם מתוך קריאת השמות וההתבוננות בטבע ובזיווגים ובמה שמתרחש ובביות של צמחים ובעלי חיים, מתוך כל זה הנטייה הייתה לרוץ דווקא פנימה. אני חוזר פירוש של אליעד בני, שלעובדה ולשומרה זה לא את הגן אלא את האדמה שבחוץ. במקום לפתח את האדמה מתוך הגן, התעסקתם במה? להיות כמו אלוהים יודעי טוב ורע, זאת אומרת יוצרי יצורים ויוצרי עולמות, מחליאים מינים, מפתחים כל מיני דברים. כי אם זה מותר לא חיטה, אז למה שזה לא יהיה מותר לנו? למה שהוא יגביל אותנו? זה הפיתוי של הנחש. עוד רגע. זה הפיתוי של הנחש. עכשיו, כל הפירושים, רוב הפירושים לפרשה הזאת, מבינים שהסיפור הוא קשור בעריות. איך ולמה? כי כתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. אז ברור שדעת זה לא שכל, אלא דעת זה חיבור. דעת זה חיבור, כן? לדעת תורה פירושו שלא רק למדת, אלא זה הפך להיות חלק ממך. אז דעת זה חיבור. דעת כחיבור זה גם החיבור האינטימי. האדם ידע את חווה אשתו. אז עץ הדעת טוב ורע זה מיניות שיש בה טוב ורע. רבי אלעזר מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ועוף עד ש... ולא נתקררה דעתו עד שבא על חווה, אז שנאמר זאת הפעם הוא ניסה ניסיונות. ואותו רבי אלעזר אומר, נצטווה על הכלאיים, אל תיגע בזה, את זה תשאיר. כשבורא עולם יוצר החלאות בטבע, זה יכולה לצאת מזה חיטה. אבל כשאתם תעשו את זה, אוי ואבוי, סכנה קיומי, אתם עלולים להפסיד את הכל. ואז האדם שולח מגן העדן אל האדמה אשר ממנה נוצר, ושאותה הוא היה צריך לעבדה ולשומרה, אבל לא עשה את זה, כי רצה להידמות לבוראו באופן של שהוא השגת גבול ברורה של החלאות. ושוב, התורה מעידה שיש בכלאיים משהו של קודש, פן תקדש המלאה, ובגדי כהונה דווקא כלאיים ועיריות המשכן. זאת אומרת, זה שמור לבורא. וזה מסביר את הפסוקים לחלוטין. ברגע שהאדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, זאת אומרת שהוא עוסק בהכלרות, הוא מנסה ליצור יצורים יותר משובחים, הוא עלול להחריב את הבריאה כולה. פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים, שאני חושב שזה הצופן הגנטי, ועל כן הוא שולח. הוא שולח והתחיל את כל הזיעה ואת כל העבודה הקשה על האדמה. מה שהוא לא עשה בטוב, עכשיו הוא עושה במצב הרבה יותר קשה, עם הקוצים והדרדרים, ואז הוא עם החיות, לא בגן, לא מוגן על ידי הגן, אלא חי עם בעלי החיים. ומבעלי החיים קיבלו בני האדם את המחלות הגדולות, שכולן, או כמעט כולן, מחלות של בעלי חיים, דבר וכולרה וכל הדברים האלה, מחלות של בעלי חיים שהפכו למגפות אצל בני אדם, וזה עמות תמות. והאנושות עברה כברת דרך ארוכה מאוד עד שהחזירה לעצמה את היכולות ההן, דרך מדע מודרני ומעבדות, לא דרך מיניות, אבל אנחנו בדיוק באותו מקום, כי המדע המודרני מסוגל אותו. אותם מדענים. ומה להגיד יותר מזה, שאלברט איינשטיין הזדעזע בסופו של דבר מתרומתו לפצצה הגרעינית. כי הוא פתח את הדלת ואחר כך כבר אי אפשר היה לסגור אותה. וכל העולם עוסק בשאלה איך עוצרים את הדבר הנורא הזה. איפה עוצרים אותו, איך עוצרים אותו, למי מותר, איך מותר. בינתיים כולם מבינים שזה השמדה כללית, אז איכשהו זה גם עוצר מלחמות. אבל אין לנו ערובה לשום דבר. וזה באור שהוא בבת אחת מתאים לפסוקים, מתאים לגמרא, ועומד כתמרור הזרה עבורנו בצורה הרלוונטית ביותר שאפשר. עכשיו השאלה. לגבי
השכללות אתה יכול לעשות בלי מדע משוכלל.
עוד פעם?
השכללות אתה יכול לעשות גם באופן יותר פשוט.
נכון, הכללות אפשר, אבל איך האדם היה מגיע לצופן הגנטי? פן ישלח ידו. צריך לחשוב על זה, אבל כיוון שיש בטבע תאומים זהים, אז יש לו לפחות התבוננות. אדם יכול להתבונן בצופן הגנטי, גם באופנים יותר פשוטים וטבעיים וראשוניים.
מה הוא היה עושה
את
זה?
אני לא יודע. מספיק לי מה שאני יודע שהיום אפשר לעשות מזה. כן.
אנחנו יודעים שבכלל הרב הזכיר תאומים שכל ילד של אדם ראשון נולד תאומה
חובה. נכון. השאלה אם היא זהה או לא זהה, כן.
אבל דבר שני, לכאורה באמת יש מדרש שבא הנחש על חווה, הפיל בזרע.
כן, זה פשוט, בגלל הדעת.
והם נקראים בני האלוהים.
עוד פעם, אז זה כבר צעד יותר מדי רחוק.
זה אבל, ישותה כזאת
בעלי. נכון, שהנחש בא לאישה והטיל בזוהמה, זה משותף למדרשים בכלל. השאלה אם יצא מזה יצור. מספיק שלא, מספיק עצם הדבר, לא מוכרח לצאת יצור. גם בלי שיצא יצור, זה עצמו דבר מספיק נורא, ואני כבר לא, ואני לא נכנס לשאלה מי זה הנחש הזה שמדבר בלשון בני אדם. שזאת עוד שאלה. כן.
יש לי יותר בין המצב היום שיודעים את הצפן הג'נטי ובין מה ש... צריך להיות הבדל אז...
ההבדל העיקרי הוא שאנחנו לא מנסים את זה דרך מיניות. זה ההבדל, גם הלכתית, גם מוסרית. זה ההבדל העיקרי. אבל זה לא אומר שאנחנו לא נמצאים בפני אותן הסכנות של ויתן כאלוהים. ההכלאות מתוך רצון ליצור יצורים יותר משוכללים ולהיות יוצרי עולמות כמו אלוהים. נכון, 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 נכון. מה שרבי אלעזר אומר הוא שזה כבר התחיל קודם. אתה צודק, רבי אלעזר מקדים את סיפור הרקע של ההכלאות עוד לפני את הדעת אומר. אתה צודק. אפשר להגיד גם את זה. אפשר להגיד, והקו העיקרי בחז"ל הוא שהם נבראו יחד בכלל. כמו בפרק א'. ככל הנראה הם כבר לא יכולים. היכולות שלהם הצטמצמו מאוד. הם במאבק קיומי שהם לא מסוגלים. אולי כי אין זמן, אולי כי אין כוחות, אולי כי אין כל מה שהגן סיפק. אין. כן.
יש לנו משהו בטבע?
אפשר להבין, אפשר לחשוב שכן.
נדמי שאומר שאדם הראשון הצטווה לקהילה, איך אפשר להגיד שהוא בא על כל אחד מן החיות ואחר כך?
זה אותו המורה, אתה מבין? זה מה שגיליתי להפתעתי הרבה, שפתאום שזה אותו המורה, שהוא ניסה ניסיונות עד שהבורא אומר לו כאן תעצור, והוא לא עצר. אני מנסה להסביר את רבי אלעזר. אני נוטה לחשוב שזאת הפעם, זה לא שהוא ניסה את כל הדברים, אלא שהוא התבונן בדברים. אבל אני יותר רך, רבי אלעזר הוא הולך עד הסוף. כן.
אולי הרב הציע, הרב הסביר שהמחלות הם
אחרי עמוד תמות של נזר עליו.
כן, אז אפשר לומר שאולי
מגיפות
בגן עדן היה לו שמירה כלשהי.
כן, ההגנה, ברור, הוא לא חי.
הניסויים הגנטיים שלו לא היו.
הוא לא ישב עם ההפרשות של כל בעלי החיים.
אפשר להציע שאחרי שהוא יצא מגן עדן, הוא עדיין ניסה להמשיך את הניסויים שלו, אבל הם לא הלכו וקיבל מחלה.
אז הוא ישב בתוך ההפרשות של בעלי החיים וקיבל את זה בצורת מחלות ומגיפות.
שאלה, כאילו, על העניין הגיאוגרפי של הגן עצמו, כן, יש, אם אתה מזהה את כוש באנטוליה...
אני חושב שיש כוש צפונית, יש עדויות לכוש צפונית, כוש ילדת נמרוד זה בוודאי צפוני, כן? יש גם כוש צפונית. השאלה היא מצוינת, כי כוש זאת של הגיחון והפישון, החבילה וכוש, הם הביאו לזיהוי של גיחון ופישון עם יובלי הנילוס, ולמסקנה שגן העדן זאת ארץ ישראל שבאמצע בין פרט וחידק לבין הנילוס. רק יש בעיה אחת עם הזיהוי הזה, שיובלי הנילוס ופרט וחידק בשום פנים והאופן לא יוצאים ממקום אחד. ואני חושב, כן, שיש ארבעה נהרות ברמת אנטוליה המזרחית שהם כן מקור אחד, זאת אומרת ממקור אחד יוצאים ארבעה נהרות, ושיש כוש צפונית, וכוש ילדת נמרוד זה ודאי כוש צפוני, והידך זיל גמור. אז אני חושב שלפי הפשט באמת רמת אנטוליה המזרחית זה האזור. לא במקרה מצביעים על כך ששם מצאו בני האדם את החיטה בהחלאות שבטבע, ושם הפכו אותה לצמח וצמח התרבות החשוב ביותר. זה משתלב בסיפור שלנו לגמרי. ועכשיו אני רוצה להוסיף עוד, כן, עם בעלי חיים. אין ספק.
אז לא, אז יכול להיות באמת שהוא ימשיך.
כן, התופעות האלה נמשכות, לצערנו הן נמשכות, ובאפריקה יותר מאשר מקומות אחרים, והדברים ידועים. ויש על זה סיפורים רבים, שקצר המצא מהסתרע ואין צורך בשיעור. כל אחד יכול למצוא את המידע הזה בעצמו. הדבר שאני רוצה להוסיף הוא זה. רבים רבים פרשו את עץ הדעת טוב ורע כפיתוי של מיניות. מי שאמר גבן התכוון לזה שיין משקר. עכשיו, הפיתוי של המיניות, יצר המיני הוא יצר חזק ביותר באדם, כי הוא יצר החיים, הוא יצר הקיום. ברור שהוא חייב להיות חזק. אם הוא לא יהיה חזק כל כך כפי שהוא, אז לא יהיה קיום. לעשות בו את הטוב זה נפלא, לעשות בו את הרע זה אוי ואבוי, לעשות בו טוב ורע זה סכנה איומה. אבל כל עוד יש שכל שמזהיר את האדם, שכל ומצפון, אתם יודעים שיש שכל ומצפון, אני קורא להם שני העדים, שני העדים בטבע הבריאה שנמצאים בתוכנו, שנותנים לנו כל הזמן התראות, התראות בצורת עיבובים כאלה, נכון? יש רמזור, לא יודע, צבע אדום, צבע צהוב, לא חשוב איזה מה הצבעים, אבל השכל מאותת. תשמע, זה לא כדאי. והמצפון אומר, תיזהר, זה אסור. יש שכל מצפון, שני העדים שהם שומרים עלינו מתוכנו, שנותנים לנו התראות כל הזמן. אני ממש בונה את זה על, כמקבילה לשני עדים והתראה של סוגיות הגמרא. יש לי רמב"ן בפירוש התורה שאומר, למה נחתם גזר דינו של דור המבול רק על על הגזל? כי כל אדם מבין. כי זה כל אדם מבין. זה דעת בני אדם. זאת אומרת, יש באדם התראה בתוך האדם. הרי מדובר בגזל נשים. ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. על צד העריות והמיניות. לא ברור שהדעת האנושית מטרה באדם באופן טבעי. אבל על הגזל, על ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, על הגזל, כל אדם מוטרה באופן טבעי, ולכן נחתם גזר דינם על הגזל. זה הרמב"ן בפירוש התורה. כאשר השכל בעצמו, עם המצפון, אומרים לאדם, קדימה, כדאי לנסות את זה, כי אולי תצא חיטה, אולי יצא משהו יותר משובח, אולי נביא משהו גדול לטובת האנושות, אולי נהיה גיבורי העולם, ניצור יצורים באמת, נהיה כאלוהים. אם השכל אומר לאדם כדאי לך, והמצפון אומר אולי זה טוב, זה יפתור בעיות, נתמודד עם מחלות, ננצח, נעשה פה נעשה, אז אין מה שיעצור את האדם. אם זה רק היצר, והשכל והמצפון מתייצרים מולו, אז יש לאדם תקווה. אבל מה קורה אם השכל והמצפון דוחפים אותו לעשות את התועבה? זה הפיתוי של הנחש. הוא עובד דרך השכל והמצפון, אתם יודעים, הוא רוצה למנוע מאיתנו, אבל אנחנו נעשה עולם יותר טוב ממה שהוא עשה. וואו. הוכחה לעניין הזה היא פשוטה מאוד. אתם יודעים שהמוני אנשים שרוצים, מתחשק להם. לחתו במיניות, בתאווה מינית. הם שותים לשוחרה לפני זה. למה? למה הם שותים? אני לא בדקתי על עצמי, לא צריך. אני שומע את זה כל כך הרבה פעמים, קורא את זה כל כך הרבה פעמים, מספיק לי. כן? תיאורים כמו שתיתי בקבוק יין והלכתי לעשות מה שרציתי לעשות. למה הוא צריך לשתות בקבוק יין? למה היא צריכה לשתות בקבוק יין? ברור למה. כדי להשתיק את השכל והמצפון שאומרים, השכל מעבב, המצפון מעבב. איך צריך לשתק אותם? ההוכחה הטובה ביותר לזה שבורא עולם נתן בנו שני עדים שיזירו אותנו ויעצרו אותנו ויתרו בנו, זה ההשתקרות. מכת מדינה עכשיו בנוער. אני חושב שאתם יודעים, זה אחד הדברים הכי קשים שקורים. תראו, רוב הדברים שאומרים שפעם היה טוב ועכשיו רע, זה לא נכון, פעם היה אותו דבר. אבל יש הרבה יותר שכרות בחברה הישראלית ממה שהיה פעם. וזה פעם לא היה כל כך נורמטיבי כמו עכשיו. עדיין זה רחוק מאוד מהאחוזים של אירופה. אבל זה כבר מתחיל להיות מסוכן. והמוני צעירים עוד לפני סמים, זה יין. למה עושים את זה? זה לא סתם לשכוח מהצרות, זה להשתיק את שני הנודניקים. שני הנודניקים זה השכל והמצפון, הם נודניקים, הם כל הזמן מעבבים. הם לא צריכים לגדול בישיבה כדי לעבב, הם לא צריכים ללמוד תורה כדי להבב, הם ככה הבורא ברא אותם, הם פועלים והם מזהירים. בקבוק יין ואולי עוד כמה דברים, ויש כל מיני ערבובי משקאות ואתם, כל מיני דברים, בירות כאלה וכאלה, משתקים את הנודניקים האלה כדי להתפרע, כדי לאפשר את ההשתוללות, כי הוא והיא יודעים שאם הם לא יהיו שיקורים אז הנודניקים לא ייתנו להם לעשות מה שבא להם לעשות. זאת אומרת, היצריות שבאדם, כל הזמן מדברים איתנו על להתמודד עם היצר. האדם מתמודד עם היצר, באופן טבעי הוא מתמודד עם היצר. יש לו שכל ויש לו מצפון. לא צריך לשכנע אותו בשיחות ישיבתיות. הוא כזה באופן טבעי. וההוכחה היא ההשתכרות. ההשתכרות מוכיחה בני נוער בעיקר, אבל בני אדם בכלל, כשהם הולכים להתפרע, הם משתיקים את הנודניקים, את הרמזורים האלה על ידי שכרות. זאת אומרת, יש בורא עולם נתן בנו כוחות לעצור אותנו, אבל הנחש יודע לסדר את זה, כי הוא לא בא מצד היצר. זה לא שהוא, אתם מבינים, אני מדבר נגד הפירוש של עץ הדעת גפן ובעד הפירוש של חיטה, כי במדרשים יש גם זה וגם זה. מי שאומר גפן אומר יצר של תאווה מינית, כי השכל והמצפון מושתקים על ידי היין שבא מהגפן, אבל מי שאומר חיטה אומר משהו אחר. אם השכל אומר כדאי לך בן אדם תעשה משהו, תהיה כמו אלוהים, תברא עולמות, תיצור יצורים, אתה תשכלל, אתה תעשה מה שהוא לא רוצה שתעשה, אבל אתה תעשה משהו הרבה יותר טוב ממנו. אם השכל אומר את זה והמצפון מצטרף אליו ואומר כן, אפשר למנוע מחלות, אפשר להציל מזה, אפשר להציל מזה, אפשר לעשות ככה וככה, זה גם טוב, זה גם יכול להיות טוב. התורה לא מסתירה מאיתנו שבתוך הנחש יש גם טוב, לדעת טוב ורע, יודעי טוב ורע, עץ הדעת טוב ורע. אני חוזר על הפירוש כלאיים, הפירוש של רבי אלעזר בגמרא, החלאת מינים, ליצור עולם יותר משוכלל, יותר מופלא, הרבה יותר טוב ממה שהבורא יצר, ולעשות את זה דרך המיניות, כי זאת הייתה המעבדה של האדם, המעבדה העתיקה זאת המיניות. והתורה מעידה שבגדי כהונה ויריות המשכן הם דווקא כליים, ובאיסור כליים נאמר פן תקדש. זאת אומרת, כן, בורא עולם יוצר חיטה בהחלאות בטבע, אם אתה תעשה את זה, אוי ואבוי. זה הפיתוי של הנחש, אנחנו נהיה יותר טובים, אנחנו נעשה מאישה ונחש יצורים חדשים, יצורי על כאלה, כמו שחולמים ילדים בכל הסרטים שמראים להם היום, כמו שחולמים מדענים במעבדות. כן, בני אדם רוצים. למה בני אדם הולכים לטפס להם עליה? אתם יודעים למה? אתם יודעים או לא יודעים? למה לטפס להם עליה? למה להגיע לכותב? למה להגיע לחלל? למה? מה דוחף את בני אדם? מה, אותו הדבר שדוחף אותם בלנצח מחלות, להיות כאלה, זה הדבר שדוחף את האדם. במיוחד לפי התפיסות הפגניות האליליות, שאומרות שבני אדם חיים עד גובה מסוים, ומשם והלאה בתוך שלג העד, שבני אדם כבר לא יכולים לחיות, נכון? הרי כפרים יש עד גובה 3,000-4,000, בקטות יש עד 4,500 גובה, אחר כך מ-5,000 ומעלה אין בני אדם, נכון? אין. אז מה אמרו עובדי האלים? ששם האלים. אז מה אומר ההרקולס היווני? אני אנצח, נכון? אני אשים את כדור הארץ על האטלס ואני אעמוד למעלה. זה המיתוס שנביא אנשים. ויתם כאלוהים, זה פיתוי ענק. עכשיו, כשמראים לבני אדם שגם אפשר לעשות את זה, ואפשר לצאת מזה טוב, ואפשר לצאת מזה מוצלח, ואפשר להתייצב כמנצח גדול, ולהרים שתי עדיים למעלה ובל מדליות, ואפשר להגיע לחלל, ואפשר, 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 אז ננצח את כל המחלות, ונעשה את כל הדברים האלה, וגם ניצור יצורי על. יוצא שחטא עץ הדעת טוב ורע הוא בדיוק המקום שעומדת האנושות המודרנית עם הדחפים שלה, עם השאיפות האינסופיות שלה להיות כאלוהים, לטוב ולרע, גם לטוב וגם לרע. ואחר כך לך תשמור עלינו מפנינו שנעשה בזה רק את הטוב ולא את הרע. היינו שגם יהיה לנו נשק גרעיני אבל גם לא נשתמש בו, וגם יהיה לנו פיצוח של הצפן הגנטי אבל גם נדע את הגבולות של מה מותר ומה אסור. אנחנו פשוט שמה, זה המקום, בדיוק זה המקום. וכל זה מפני שפיתוי הנחש עובד נגד השכל, מול עוקף את השכל והמצפון שהם המזהירים הטבעיים. כי כשזה תאווה מינית אז השכל והמצפון אומרים לך לא, מעבבים לך, ואדם צריך לשתות יין מהגפן כדי להיסחף. אבל אם השכל והמצפון אומרים לך זה כדאי, זה טוב וזה כדאי, אין שום מעצור. זה בדיוק העניין, זה יושב על פירוש הפסוקים באופן מדהים לעניות דעתי. אני שוב עוד חוץ מזה שמצאתי את זה ברבי אלעזר שבגמרא, לא ראיתי את זה בצורה כזאת, אבל זה מיישב את השאלה הגדולה של ביותר שיש. אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ואתה פן נשלח ידו. וזה מסביר יפה את הפרשה כולה. הפרשה כולה התרחשה בארץ מוצר דעת הנהרות, שהיא מזרח אנטוליה, אזור מוצאי הפרת והחידקל, ויש שם עוד שני נהרות. משם, מן האדמה אשר בעדן מקדם, שאותה היה צריך האדם לעובדה ולשומרה, ובמקום זה עשה את הניסויים שלו, שם, לשם הוא שולח, ומשם הוא גם המשיך את הצעד הבא. והיא בנוסעם מקדם. מקדם למה? מקדם לגן עדן. זה מקרא קצר. והיא בנוסעם מקדם, והמצאו ויקעה בארץ שנער וישבו שם. מה הביא אותם אל הביקה? מה מצב הזמן? מה הביא אותם אל הביקה? כמויות עצומות של מים ואדמה, והנערות הגדולים שהם אוטוסטרדות. חבר'ה, לא צריך כבישים מודרניים בעולם העתיק, הנערות הם הכבישים. כבישים פתוחים לספינות שנוסעות מכאן לשם. אין דבר כזה בערים הגבוהים. הנהרות הגדולים הן תחבורה, כמויות האדמה והמים מאפשרות חקלאות אינטנסיבית פי 50 ופי 100 מאשר בערים. אבל שוב, יש פה טוב ורע. ברגע שיורדים אל הבקעה יש כמויות עצומות של אדמה ומים, מתחילים הסכסוכים. כי בערים הגבוהים, בגבהים של 2,000-3,000, משקים אוטרקיים שכל כפר יושב באיזה גיא אחר, וכמעט אין קשר ביניהם. בתוך הביקה כולם בתוך כולם. מישהו צריך לדאוג לחלוקת המים והאדמה, חייבים להצמיח שלטון מרכזי, מתחילים לבנות ערים, והערים האלה מתחילות לריב ביניהם ומלחמות מתנהלות. הבקעה הצמיחה את הציוויליזציה ואת המלחמות. הנה הטוב והרע. זאת אומרת, זה פשוט המשך של אותו סיפור. אז אני כבר פשוט הקדמתי את השלב הבא, אבל זה מה שאנחנו מכירים גם מתולדות התרבות האנושית באלפי השנים האחרונות במרחב שאנחנו בו. והתיאור של של התורה הוא פשוט מדהים בפרשנות הזאת. מה שעכשיו אנחנו צריכים לבוא אליו הוא בעצם שושלת קין מול שושלת שט. שושלת קין מול שושלת שט, פרק ד' מול פרק ה'. עד כאן.
אתה שמת לב למשהו אדיר. זה פרק ל"ד המשנה. למואל, יין. אשת חיל, לחם. אבל יש פרק, אתה שמת לב, הרב אמר, צמר הוא פשתי.